טוב, אז אנחנו ממש עומדים לגמור פרק י'. אני לא מאמין שלמדנו אותו, אבל למדנו אותו. כן. סעיף י"ז, פרק י'. אני לא כל כך מבין את הסעיף הזה. מה הכוונה? אני לא מבין. לא מבין מה נקודת החידוש. אני בכל אופן אנסה להגיד משהו. רזי תורה מתבהרים על פי כל החוכמות שבעולם, ועל פי יראת שמיים הטבעית, שבספרים מבוררת יפה בחובת הלבבות. והיסוד התחתיתי הזה הוא החומר הראוי לקבל את הצורות היותר עליונות מקדושה של מעלה. אז הסעיף הזה אומר, הסעיף הזה אומר שכשאדם בא ללמוד רזי תורה, מה, עם מה הוא צריך לבוא? מה התחמושת שלו? מי הוא החומר, כן, שבא ללמוד את רזי התורה, שאם הוא יבוא בצורה הזאת, זה ייתן בו צורה חדשה. כן, אז היינו אומרים, האדם שבא ללמוד רזי תורה, גם אמר, הרב אמר את זה בפסקאות הקודמות, אז הוא צריך לעבור את כל מה שאפשר ללמוד עד רזי תורה. וצריך לדעת את כל צורות ההסברות ואיך ולדמות מילתא למילתא והמון המון דברים שאנחנו אומרים שכשאדם בא ללמוד רזי תורה זה רק אחרי שהוא מיצה את הלימוד של הנגלה. אבל פה בסעיף הזה הרב אומר, אז יכול להיות שזה נכון שצריך האדם לפני שהוא מתחיל ללמוד רזי תורה, אז הוא צריך ללמוד את כל מה שאפשר ללמוד בנגלה. אבל הרב אומר שכשאדם בא ללמוד רזי תורה, אז שהוא לא יבוא עם כל, עם כל אז הרב כאן אומר ככה, רזי תורה מתבהרים על פי כל החוכמות שבעולם. כלומר, האדם צריך להיות אדם שהוא בדרך ארץ, שהוא מכיר את ה... כלומר, מה שנראה לי שהרב מחדד פה, כל החוכמות שבעולם, ולא את כל, ולא עם כל ה... ולא עם הדברים שקשורים לחוכמת התורה או לפלפולי תורה או לחוכמה האלוקית שיש לו מכוח הלימוד התורה של הנגלה. כלומר, נראה לי שהרב פה בא למעט, בא להגיד שרזי תורה מדברים על פי כל החוכמות שבעולם. אתה צריך לבוא ללמוד רזי תורה, אז חשוב מאוד שתסגור את הפיזיקה של העולם, מהו האדם, מה זה המוח של האדם, שבאדם יש במוח של האדם יש שלוש חלקים, וכמה פרקים יש לאדם, ואיך העולם נברא, ועם העולם עגול, עם העולם, כלומר את כל היסודות, את כל החוכמות שקשורות למציאות, כן, מהו העולם, זה הכוונה על פי כל החוכמות שבעולם, ועל פי יראת שמיים הטבעית, הוא בעצם בא להגיד, יש יראת שמיים, אפשר כל מיני דברים שהם יכולים לגרום ליראת שמיים, יכול להיות יראת שמיים לא טבעית, יכולה להיות יראת שמיים שהיא באה מתוך התבוננות, מתוך עומק, מתוך פילוסופיה, מתוך זה שאדם מתבונן בחוכמת האלוקות. אז אומר כאן הרב, כשאתה בא ללמוד רזי תורה, אז אתה אל תבוא עם כל התחמושת הזאת, אלא תבוא רק עם יראת שמיים הטבעית. יראת שמיים הטבעית, כלומר זה יראת שמיים הבסיסית, הפשוטה, שהיא, אומר הרב, שבספרים מבוארת יפה בחובת הלבבות. כן, חובת הלבבות, הוא מבסס את יראת שמיים על הכרה בטובה, על, כן, על זה ש... על המחויבות של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל בצורה הטבעית, הפשוטה, שכמו שבמערכת היחסים בין ילד קטן לאביו, יש איזושהי מערכת יחסים של מחויבות והתבטלות ותלות, אותו דבר אומר החומד המעבוד, ככה תדמה גם את מערכת היחסים בינך לבין קודש הבריחו. אבל זה לא יראת שמיים שהיא בנויה על זה שאתה לומד הרבה, על זה שאתה מתבונן, על זה שאתה מתחכם, כן וזה, אלא יראת שמיים הטבעית. ולזה הרב כותב, קורא לשני הדברים האלה, היסוד התחתיתי. זאת אומרת, כשאתה בא ללמוד רזי תורה, אז אני לא חושב שהכוונה של הרב, שאתה בא ללמוד רזי תורה, אז אתה מספיק שתדע את שני הדברים האלה, ואז תיגש ללמוד רזי תורה. בוודאי שמה שהרב אמר בפסקאות הקודמות, שדרך המלך זה שאתה תמצא את כל מה שאתה יכול ללמוד, מצד הניקלב, אתה צריך ללמוד את צורת התורה בצורה של פשט, בצורה של דרש, בצורה של רמז, ואתה צריך ללמוד את כל המורה לבוכים, ואת כל המהר"ל, ואת כל המשלות, וכל הדמיונות זה. אבל כשאתה בא ללמוד רזי תורה, אז אל תבוא עם כל החוכמה שלך, כי יש איזה משהו שאם אתה תבוא עם כל התחמושת הזאת, אז לא תוכל לקבל את צורת המבט של רזי תורה. אתה צריך באיזושהי מידה כביכול לבטל או לבוא בצורה כזאת שאתה כבר לא עם דעות מגובשות לגבי כל נושא בנושא, אלא אתה יותר מכיר בדבר הזה, זה החומר. הרב מתאר פה כאילו את ה רזי תורה הם יתנו צורה עליונה לכל מה שאתה לכל מה שאתה רואה את הדברים בצורה חומרית. כלומר החומר זה היחסים בין חומר לצורה, הם יחסים שהחומר הוא צריך להיות במצב כזה שהוא לא חושב שהוא מבין את התוכן, כן? החומר הוא צריך להתבטא לצורה. החומר הוא צריך להיות כביכול שאין לו אמירה שהוא מבין מה התוכן שלו. ועל ידי זה, כן? זה בדרך כלל היחסים בין חומר לבין צורה. חומר זה החומר הפשוט, החומר שהוא עצם המציאות, אבל בלי שהיא מתיימרת לתת תוכן ומשמעות למציאות. והחומר הנכון הוא החומר שמבין את זה שהוא חייב לקבל את הצורה שלו ממשהו אחר. לא החומר ייתן את הצורה לחומר, אלא משהו עליון יותר ייתן את הצורה לחומר. זה המבנה הבסיסי בין חומר לבין צורה. ואומר הרב שכשאדם בא ללמוד רזי תורה, אז הוא לא צריך לבוא כאילו עם צורה אחרת. כי אם האדם בא עם ההבנות שלו שיש לו מתוך הניגלה, מתוך הדרש, מתוך כל מיני דמיונות, אז הוא יהיה פחות בנוי באפשרות לקבל את רזי תורה, כן, לקלוט את רזי תורה. ולכן אתה צריך לבוא כאילו עם יסוד תחתיתי, והיסוד התחתיתי הזה הוא החומר הראוי לקבל את הצורות היותר עליונות מקדושה של מעלה. ואם זה באמת הכוונה של הרב, שאני מכוון נכון למה שהרב אומר, אז יש בהחלט בסעיף הזה חידוש מאוד מאוד גדול, שזה אומר שכשאתה בא ללמוד רזי תורה, אתה צריך טיפה לשכוח או לבטל את מה שלמדת במורון בוכים, מה שלמדת במערל, מה שלמדת בניגלה, מה שלמדת בזה, אלא אתה צריך לחזור כאילו רק לבסיס הכי בסיסי, שאתה יודע שהמציאות היא בנויה בצורה מאוד מסוימת, אתה יודע את הדרך ארץ של המציאות, כי הרי חוכמת הרזי תורה הם המון המון בנויים על המשלות, על לבוא ולהגיד, אתה רואה בן אדם, כן, אז תדע לך שזה השתלשלות מהאור האלוקי העליון, וצורה, קומת האדם היא קומת האור האלוקי בצורה העליונה ביותר, כן? יש מה שנקרא עולם של אדם קדמון, כן? ואתה רואה שיש שיש דבר כזה שנקרא אבא, אמא, ומזה נולד עובר, ויש עיבור, והעיבור יש לו זמן, ואחרי כן נולד ילד. הדברים האלה זה חוכמות האדם, זה להכיר את המציאות. כי הרזי תורה הם בנויים על כל, הרזי תורה מה הם עושים? הם לוקחים כל, את כל המציאות החומרית שיש בעולם, ואת כל הסדר הבסיסי שיש בעולם, גם הסדר שיש של היצירה של העובר, איך נוצר עובר, ואחרי כן איך מערכות יחסים בין אבא לבין אמא, ואחרי כן יש ילדות ויש נערות ויש זקנה, כל ההופעות החיים הבסיסיות שיש בעולם הם הבסיס לזה שאחרי כן רזי תורה מבארים שמה שאתה רואה בעולם התחתון באופן מהותי זה מתחיל מזה שאור אין סוף ככה התחיל להתגלות, אור אין סוף הוא התגלה ככה, אחרי כן זה גם הלבוש הכי הכי שהוא מוכר לנו, הוא דומה, הוא משל לנמשל העליון יותר. אז לכן, זה מה שאמר הרב, היסוד התחתיתי הוא לדעת את החוכמות שבעולם, שאני חושב שהכוונה לדעת את להבין טוב טוב מהו העולם, מהו הבסיס, מה החומר, איך החומר משמר את עצמו, איך הוא מתפתח, מה זה החוכמות שבעולם, ואיך שומרים על העולם, איך מפתחים אותו, איך מצמיחים אותו, איך הצומח, איך הדומם, איך החי, זה הכוונה החוכמות שבעולם. ועל פי יראת שמיים הטבעית, כלומר, יש פה מה האדם, שהמושגים או שהחוכמה של האדם היא תהיה חוכמה פשוטה, וגם שהנפש של האדם היא תהיה פשוטה. מה זה שהנפש של האדם תהיה פשוטה? היסוד של יראת שמיים הטבעית. לא מדובר על פלספן, לא מדובר על אדם עמקן או משהו כזה, אלא היסוד של יראת שמיים הטבעית. אז כשהאדם בא ללמוד הרזה תורה, הוא צריך טיפה להתפנות מכל התובנות שיש לו בלי רזי תורה, ואז זה נותן לו את האפשרות לקבל את הצורות היותר עליונות בקדושה של מעלה. והיינו צריכים להביא היום יין לעשות חיים, שגמרנו עוד פרק באורות התורה. בעצם כדי ללמוד, אנחנו לומדים את הספר אורות התורה שנתיים, אז נגמור, כן, אז עכשיו פרק י' א' זה הפרק האחרון, אבל נדמה לי שיש את פרק ה' שלא למדנו אותו. למדנו שנה שעברה א' ד' וי' ב' עד הסוף, נראה לי שהפרק של אותיות התורה אין לנו. אז אני לא בטוח שנצליח גם להתגבר היום על אותיות התורה, אז אולי נעשה את זה, רק נכתוב על זה פירוש. כן, אבל את הכל צריכים לכתוב. עכשיו אנחנו יכולים לגמור לכתוב. טוב, פרק י' א', סעיף א', אז הפרק הזה, פעולת התורה והדרכתה. אז אנחנו מתוך התוכן של הפרק הזה נוכל להבין את הכותרת, כן, מה זה פעולת התורה, מה זה הדרכתה. פעולת התורה זה הכוונה, איפה אתה רואה, במה התורה נכנסת, האם כל המציאות זה תורה או לא, יש את המציאות ורק התורה היא צורה למציאות, או התורה היא רק נותנת כוח ביקורת, כן, אנחנו נראה סעיף ב' שהרב מחדש כל מיני דברים, כן, או מאיפה, מה היא עושה התורה, אם התורה היא קשורה לעולם הרוח רק או לעולם הגשם, כן, וברכתה, לא יודע מה זה. מה עם הדרכים שאולי צומחים מכוחה של התורה? וואו, איזה סייעתא דשמיא שיש פה חלון, אחרת היינו פה עם ציפור. טוב, סעיף א', הגילוי הסקירתי, הרוחני, הפנימי, במעמקי נשמת ישראל, מציג לפנינו את כל התורה המעשית כולה, בצורתה הפנימית האידאית על כל פרטיה. כל ההתפשטות של תורה שבעל פה, עם ענפי ענפיה, כולם כאחד, חיי האומה הם עצמם, הנובעים ממקור עליון ומכותבים בחטיבה איתנה. ומתוך רישום זה של גילוי נשמה זו, באים לידי עילוי יותר נשגב, והולכים ומתעלים, ומדרגות העליונות של רוח הקודש הולכות ומתגלות, הכל לפי השקידה של התורה, ומעשים טובים, עילוי המידות, וההערה של הדבקות האלוקית ברוח דעת עליון. חזק הסעיף הזה, אבל קשה. קשה להבין אותו. כן? אז ננסה להסביר אותו לאט לאט. אז קודם כל הרב ציודה, מחבר אותנו, מחזיר אותנו לפרק א', שהרב אמר בפרק א', שיש שני הופעות לתורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבכתב היא התורה שהיא ניתנה משמיים על ידי הקדוש ברוך הוא, ולזה קוראים תורת השם, והתורה שבעל פה היא לא ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא, בזה שקדוש ברוך הוא בא ונותן לנו את התורה, אלא איך, אבל גם התורה שבעל פה הרי היא תורה אלוקית, אבל איך זה בנוי? זה בנוי, התורה שבעל פה היא בנויה בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא יצר אומה שיש בה אור אלוקי שלם, וזה הכנסת ישראל, שהיא בשמי שמיים, כנסת ישראל יש בה שורה באור האלוקי, ויש בה צמאון לאור האלוקי, והיא כל כולה מתואמת להיות מתאימה ולהיות דבוקה באור האלוקי, היא מלאת צמאון לכל חיים. וכנסת ישראל הזאת, הביטוי הממשי שלה בארץ, היא האומה הישראלית, האומה הישראלית, והתורה שבעל פה היא הופעת החיים של האומה הישראלית בארץ. כן. ותורה שבעל פה מונחת בעץ המופיע של האומה. איך היא מגלה את הדבר הזה? שהיא מוצאת את המפגש של האומה עם התורה שבכתב, זה מה שמופיע את התורה שבעל פה. טוב, אז אומר הרב כך, כשאנחנו מתבוננים על תורה שבעל פה, כשאדם רוצה ללמוד את התורה שבעל פה, יש שתי עבודות. העבודה הבסיסית של לימוד תורה שבעל פה הוא מה שאנחנו רואים, לומדים סוגיות, הנה אנחנו לומדים עכשיו על הדין הזה שצריך לכתוב שם בגט, כן? שגט, שהאיש רוצה לגרש את אשתו, הוא לא יכול לכתוב סתם ככה, הוא צריך בספר קריטות לכתוב את השם שלו, לכתוב את השם שלה, לספר את הסיפור של הקריטות ולתת לה. זה נגיד איזשהו דין שחזל למדו באיזשהו מקור בתורה שבכתב. ואחרי כן באו חכמים ואמרו, הדין הזה של כתיבת השם, אנחנו נתקן תקנה, שלמרות אולי שמהדין הבסיסי מספיק שיהיה כתוב שם אחד, אבל אנחנו נתקן שבגט צריך לכתוב את כל השמות, את כל השמות, כן? ולא מספיק לכתוב רק שם אחד בגט, כן? זה וממה זה נבע הצורך לכתוב את כל השמות בגט, נגיד? אז אפשר לבוא ולהגיד זה, או שאמרו, טוב, אנחנו רואים שיש דין בסיסי שצריך לכתוב את השם, אז נכתוב את השם בשלמות, כן? אז נכתוב את השם בצורה כן, בצורה יותר שלמה. או שאפשר לבוא ולהגיד, זה לא כל כך תקנה, אלא זה גזרה, שאנחנו מפחדים שיהיה איזה לעז, או שאם הוא לא כותב את כל השמות המפורטים, אורך אני אגיד, לא התכוונתי לגרש. אני כבר אומר לכם, חצי מהסברות שאנחנו נדבר מחר, כן, בשיעור בלמדנות. ואז אחרי שכותבים את השם, אחרי כן יש גם, במשך הדורות נהיו המון המון סיטואציות, ונהיו גם הרבה הרבה מנהגים. למשל, יש דיון איך כותבים שם של אדם שהוא מומר, כן? אחד שהוא מומר, איך כותבים את השם שלו רגית? ובא רבנו תם ואמר, לא יכול להיות שאנחנו נשתמש בשם גוי בגט, כן? אנחנו רוצים לעשות חרם על זה שהוא נהיה מומר. ולכן הוא אמר, ההלכה, זה כבר אפשר אולי להגיד, זה כבר בסדר, זה לא ממש מנה, כי זה, הרבנו תם אומר זה לכל המקומות. כן, אבל יש בזה כבר צעד של חצי מנה כזה. כן? ואחרי כן באו במשך הדורות, והתחילו, יש מקומות שכתבו המכונה ומתקרב וזה, ויש מנהגים איזה שם לכתוב קודם, איזה שם אחרי כן, כלומר, עכשיו, כשאתה לומד את התורה שבעל פה, אז אתה יכול ללמוד את זה בצורה מאוד מקומית, ואתה יכול לבוא ולהגיד שהתורה שבעל פה, כל ההלכות של התורה שבעל פה, הם התפתחו כתולדה, מי הבינו את הדין של התורה ככה, ואחרי כן היה איזשהו חשש, גזרה כזאת, ואחרי כן היה צורך להילחם עם המומרים, ואחרי כן היה צורך כן, שלא יהיה מסובך לכתוב גט, ואחרי כן היה צורך שלא יהיה קל לכתוב גט, כל... זה מה שנקרא שהרב אומר שהתורה שבעל פה באופן בסיסי היא מופיעה בעולם מן הארץ. כן? התורה שבעל פה, ההופעה שלה היא מן הארץ. מה הכוונה מן הארץ? מהצרכים לאיך להופיע את התורה בכל המציאות הממשית, המעשית שלנו, כשאנחנו באים ליישם את התורה בארץ. אז זה העיקר הלימוד של התורה שבעל פה, זה איך להתמודד עם המציאויות השונות ועם המקרים השונים, כן, על פי כל היסודות שאנחנו למדנו עד עכשיו. אבל אומר הרב שצריכים להבין את הדבר הזה, שמעבר לכך שהתורה שבעל פה התפתחה בצורה נקודתית, בגלל זה ובגלל זה, בגלל זה, בגלל זה, בגלל זה, לא. יש פה איזושהי יצאת השם, יש פה איזשהו משהו עמוק, שבכנסת ישראל יש מאוד מאוד התאמה לאור האלוקי העליון, ויש איזושהי סייעתא דשמיא, שהאור האלוקי הכללי שיש בכנסת ישראל, הוא יופיע במשך הדורות דרך כל המציאויות המקומיות. ובעצם אנחנו צריכים להאמין שחוץ מזה שהתורה שבעל פה התפתחה בצורה מקומית, יש איזשהו משהו, איזשהו האור אינסוף, האור האלוקי הכללי, שזה המגמה הבסיסית של גילוי התורה, הוא נמצא בכל ההופעות השונות של התורה שבעל פה. ואיזה סוג אור אלוקי? זה סוג אור אלוקי שהוא מה שכנסת ישראל מלבישה את האור האלוקי. יש אור אלוקי גם בדומם, יש אור אלוקי גם בצומח, יש אור אלוקי גם בחי, יש אור אלוקי גם באדם, אבל יש אור אלוקי תמציתי, מאוד כללי, מאוד מתואם, מאוד בעל תפארת וזה, שהוא נמצא בישראל. והתורה שבעל פה, כל ההתפתחות של התורה שבעל פה, זה להופיע את החיים העצמיים, את החיים הכלליים האלה שיש באומה הישראלית, בכל פרטי הפרטים שהם, שיש בתורה שבעל פה. ואומר הרב שיש חשיבות ללמוד את התורה שבעל פה, לא רק בצורה המקומית, אלא לראות את התורה שבעל פה במבט על כזה, בסקירה מאוד מאוד כללית, והיא, ברגע שאתה מתחיל להסתכל על התורה שבעל פה בסקירה מאוד מאוד כללית, היא תאפשר לך, היא תגלה לך את הרעיונות הכלליים שיש בכל ההתפתחות הזאת שיש בתורה שבעל פה. הגילוי הסקירתי, מה זה הסקירתי? שהאדם מסתכל על הסוקר את כל ההתפתחות וכל הפרטים שיש של תורה שבעל פה, ואתה סוקר לא רק שאתה מחפש מה היה הצורך, כן, אתה לא מחפש רק את הצורך המקומי של ההלכה, אלא אתה מחפש, בסדר, היה צורך, אבל האם הצורך הזה בסופו של דבר גרם לאופי מסוים, לאיזה רוח מסוים, לרוח פנימית, כן, הרוחני, הסקירתי, הרוחני הפנימי, שאתה בעצם, כן, אתה מחפש את המגמה הרוחנית הפנימית. ניקח למשל, אחד מהדברים המאוד מאוד בסיסיים שאנחנו מבינים, שמה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה היא לוקחת איזושהי הלכה בתורה, שהיא, בתורה היא נכתבת בצורה של עיקר הדין, והתורה שבעל פה מוסיפה לה עוד חומרות, עוד הידורים. אז זה נגיד, זה נאמר, נקרא לזה, שבתורה שבעל פה יש הופעה של מידת החסידות. כן, מה זה החסיד? החסיד הוא, כן, מופיע לא רק את מה ש, לא רק את מה שצריך, אלא גם את ה, אלא מעבר למה שצריך. מתוך מה שצריך אתה עושה גם מעבר למה שצריך. או אתה יכול עוד לפני כן לבוא ולהגיד שיש בתורה שבעל פה כל מיני הלכות שהם נועדו להופיע את התורה שבכתב בצורה של נקיות. מה הכוונה להופיע בצורה של נקיות? שאתה לא רק מקיים את ההלכות למעשה, אלא אתה מקיים את ההלכות למעשה עם נאמנות לרוח של ההלכה, כן? ואתה גם ממילא מייצר הרבה הלכות שהם יבטאו גם את הרוח של ההלכה. כל הדברים האלה אומר הרב, מי שמבין במעמקי נשמת ישראל, כן, הגילוי הסקירתי הרוחני הפנימי במעמקי נשמת ישראל, כן, מישהו שהוא מבין מה זה ישראל, הוא מבין מה הם תנועות החיים הכלליות שיש באומה הישראלית. האומה הישראלית יש לה צמאון לכל חי. האומה הישראלית היא מלאת חסידות. האומה הישראלית מלאת צדק, משפט, נקיות, המון המון דברים. האומה הישראלית היא מלאת ענווה. אתה מתבונן על התכונות הבסיסיות של מה החיות ומה צורת החיות של האומה הישראלית. כן? אז ברגע שאתה מתבונן על תכונות החיים הכלליות של האומה הישראלית, ועם זה אחרי כן אתה בא וסוקר את כל ההתפתחות של התורה שבעל פה, מה זה נותן לך? מציג לפנינו את כל התורה המעשית כולה. כן, התורה המעשית היא התפתחה בעולם שלנו מכוח צרכים מעשיים, אבל כשאתה מקבל את הנחת היסוד שלמדנו בפרק ראשון, שהתורה שבעל פה יסודה היא עצמות ההופעה של האומה הישראלית, כן, זה המקור שגורם לכך שהתורה שבעל פה תתגלה ותצמח ותתפתח. אז ממילא, אם אתה חוזר ואם אתה מתבונן על מעמקי נשמת ישראל, זה גורם לזה שאתה תזהה גם בתורה המעשית כולה, כן? אז אתה תבין את התורה המעשית לא בצורה המעשית שלה רק, אלא בצורתה הפנימית, האידאית על כל פרטיה. ואתה תגיע לדבר המופלא הזה, שאתה תגיד, שכל ההתפשטות של תורה שבעל פה היא מנפי ענפיה, כולם כאחד חיי האומה הם עצמם. אין פרט בתורה שבעל פה, בגזרות של חכמים, בדרשות של חכמים, בגזרות של חכמים, בתקנות של חכמים, במנהגים שנוהגים בישראל, אין, טוב, מנהגים זה ברור שזה חיי האומה. אין משהו אחר. המנהג כל כולו זה איך, איך האומה החליטה לחיות בפועל את, כן, את חייה. האם להתלבש בלבוש כזה, האם לכבד בעיקר את הספר תורה, או האם לכבד זה, זה בוודאי המנהגים הם חיי האומה עצמם, אבל לא רק המנהגים, גם הדברים שהם עוד לפני המנהגים של האומה, כן, גם מה שחכמים חושבים, מה צריך לתקן, על מה צריך לגזור, איזה יצרים יש, איזה התמודדות, איזה מלחמות יש לאומה עם הזה, כל הדברים האלה זה חיי האומה עם עצמם. שמה? שגם חיי האומה, לא נחשוב שהאומה היא הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אומה ישראלית בעולם. וכדי שיהיה אומה בישראלית בעולם, הוא הוציא אותנו ממצרים, נתנו כלים, ואז טוב, אנחנו מתחילים את העולם שלנו, ויש כל מיני פנצ'רים, פתאום המצרים מפריעים לנו, והבבלים מפריעים לנו, ויש כל מיני דברים שהם גורמים לנו, שאין לנו ברירה, אנחנו צריכים להתמודד. לא ככה להסתכל על הדברים. להסתכל על הדברים בדיוק להפך. כל ההוויה, כל הבריאה היא מה שקדוש ברוך הוא מוציא, שרוצה שבעולם הזה יופיע האידאה הזאת שנקראת ישראל דרך עם ישראל. ובשביל להופיע את האידאה הזאת שנקראת ישראל, אז הקדוש ברוך הוא עושה המון דברים, כן, ומסובב את הכל, כן, יצב גבול האדמים במספר בני ישראל. כל המפגשים שלנו, כל ההתמודדויות שלנו, הכל זה בשביל להופיע איזושהי אידאה אחת עליונה שהקדוש ברוך הוא רוצה להופיע אותה דרך חיי האומה. כן, דרך זה שקדוש ברוך הוא יצר את הדבר המופלא הזה שקוראים לו כנסת ישראל. והוא אחרי כן הופיע כנסת ישראל באומה. והוא משגיח עליה שהאומה היא תלך ותופיע יותר ויותר את האידאה העליונה הזאת שיש בכנסת ישראל. זה האומה, זה מה שהוא אומר. חיי האומה הם עצמם הנובעים ממקור עליון ומכתבים בחטיבה איתנה. כלומר, זה לא איזשהו התמודדויות עם פנצ'רים, עם כל מיני דברים שהם מקריים או משהו כזה, אלא יש חטיבה אחת, אידאה אחת, רעיון אחד, חיים אחת, שכל חיי האומה זה ללכת ולהופיע את המקור העליון. כמו שהסביר לכם אתמול הרב קופמן על הישיבה, על המדינה, כן? שזה לא זה, שטוב, אנחנו נמצאים בצרות, ואנחנו כבר לא יכולים לסבול את הגלות, ואז אנחנו אומרים, טוב, בואו לפחות נגאל את עצמנו בזה, ונחזור לפחות לחיות את חיי החול שלנו, וזה טוב, אולי פעם יום משיח, לא זה בנוי הכל הפוך. זה שיש לנו, אנחנו שייכים לאידאה העליונה, והאידאה העליונה היא פועלת על הדברים האלה, שגם כל מיני דברים שנראים לא קשורים לאידאה העליונה, הם צומחים כתוצאה מהעניין להופיע את האידאה העליונה. וגם המדינה היא יצירה לא של הבעיות של הגלות, אלא המדינה היא יצירה שכנסת ישראל, נשמת כנסת ישראל מתעוררת לתחייה, ואז היא יוצרת לעצמה את המקום ששם היא תוכל להופיע. נכון? זה מה שאמר לכם? כי זה מה ששמעתי בחמש דקות האחרונות שבאתי לשמוע, זה מה ששמעתי. אז זה בשבילנו. ומתוך עכשיו אומר הרב, ומה זה עושה הדבר הזה? מה זה עושה הדבר הזה? כשאדם, כן, מרן הרב מסתום עשה את זה, אני לא יודע לעשות את זה, אבל אנשים גדולים, ענקיים, יודעים לעשות את הדבר הזה. מה זה עושה הדבר הזה? אז השורה האחרונה, מה שאומר הרב, זה אחד הצורות המרכזיות של הופעת רוח הקודש בפועל במציאות. שיהיו אנשים שיש להם רוח הקודש. כן? איך זוכים לרוח הקודש? בעצם הסעיף הזה מדבר. כן? איך זוכים לרוח הקודש? מה זה רוח הקודש? רוח הקודש זה היכולת לגילוי שהוא לא לפי הכלים המוגבלים שבעולם הזה, אלא גילוי שזה לפי כלי הקודש, לפי ההופעה העליונה. וממנה זה גילויים הרבה יותר שלמים, ושהם לא מוגבלים בחשיבה שהיא החשיבה הרגילה האנושית, וזה זה זה הופעת רוח הקודש. אז מה אומר הרב? אומר הרב, האדם שהוא ככה מתחיל להסתכל על, על, על כנסת ישראל, וככה, ואחר כך הוא מזהה את ההופעה הזאת של כנסת ישראל בכל ההתפתחות של התורה שבעל פה, זה גורם לו שהוא בן אדם כזה שהוא מחובר יותר לצד הפנימי של כנסת ישראל, הוא ימל לזה בכנסת ישראל שורה רוח הקודש, כן? רוח הקודש הבסיסית ביותר, כן? המדרגה העליונה הזאת היא קודם כל נמצאת כללית באומה. כן, אנחנו רואים שעל על, על תורה שבעל פה יש איזושהי השגחה אלוקית כזאת, שהתורה שבעל פה לא תכניס לתוכה דברים שלא קשורים להמשך מעמד הר סיני. כן, יש איזושהי שמירה. מה זה זה? זה הרוח הקודש שהיא מעבר לחשבונות המקומיים, היא בודקת את הדברים לאור המבט העליון, מה יכול להיכנס לתורה שבעל פה או לא. אז אם אתה אחרי כן לומד את התורה שבעל פה, מתוך שאתה לומד מה זה חיה אומה, ואז אתה אחרי כן מוצא את הכל בתורה, בסופו של דבר נהיה לך מבט כזה כללי, ואז אתה במדרגת רוח הקודש. זה מה שהוא אומר. ומתוך רישום זה של גילוי נשמה זו, באים לידי עילוי יותר נשגב, והולכים ומתעלים, ומדרגות העליונות של רוח הקודש הולכות ומתגלות. מדרגות העליונות של רוח הקודש הולכות ומתגלות. ומי, כן, וגם כשאנחנו אומרים רוח הקודש, יש מדרגות שונות. אז כן, יהיה רוח הקודש קטנה, אני לא מבין בזה. לי, אני לא זכיתי על רוח הקודש, אבל הרב אומר לנו שיש רוח הקודש במדרגה נמוכה, ויש מרוח הקודש מדרגה עוד יותר גבוהה ועוד יותר עליונה ועוד, כן, יש מדרגות על גבי מדרגות בגילויים האלה זה. אז במה זה תלוי? הכל לפי כמה שאתה יותר מסור לפי השקידה של התורה, וכמה שאתה מופיע את האור האלוקי לא רק בלימוד תורה אלא גדול תלמוד ובלידי מעשה, שאתה מופיע את כל האור התלמודי במעשים הטובים שלך, וכמה שבאמת האור של התורה וההופעה של זה במעשים הטובים זה לא משאיר אותך מחוץ לעסק, אלא זה גם גורם לך שאתה נהפך להיות אישיות שהמידות שלך הולכות ומתעלות. וכמו שאומר הרמב״ם בשמונה פרקים בפרק ח', שאז ממילא המחיצות הולכות ומתבטלות, כן, ככה הרמב״ם אומר, שעיקר המדרגה והיכולת לדעת את השם ולזכות לנבואה ולהיות כמו מדרגת משה רבנו, זה ביטול המחיצות שהאדם שהוא בלבוש חומרי ועם הנפש הבהמית, שהוא מלובש במידות מגונות, אז ככל שהאדם מוריד יותר ויותר את כל המידות המגונות האלה, אז ככה הוא מוריד את כל המחיצה שלו להיות ראוי להופעת האור הנבואי. אז זה מה שאומר הרב, כן, גם הדבקות בתורה, שקידת התורה, גם ההוצאה לפועל של התורה, אבל גם זה שהאדם הולך ומתעלה מבחינת המידות, אילוי המידות, ועם כל התחמושת הזאת האדם בא ומתבונן על כנסת ישראל ועל התורה שבעל פה מתוך ה... שאתה מתבונן על... שכל הדבר הזה זה בעצם בשביל להופיע את הדבקות האלוקית, וההערה של הדבקות האלוקית ברוח דעת עליון, זה מה ש... כן, לפי המדרגה של כמה אתה שייך לדבר הזה, לפי זה מדרגת רוח הקודש שלך. כן, לפי המדרגה של כמה אתה עושה את הדבר הזה, זה מדרגת רוח הקודש שלך. כן, אז זה הסעיף. אז אני מקווה שאחרי שלמדנו אותו הוא קצת יותר מובן. כן, ברוח דעת עליון. טוב, אנחנו לצערנו מחר אנחנו מבטלים את השיעור, יש לי חתונה של אחיין, אז מחר לא יהיה שיעור.
אני משתתף.
אז החופה הזאת, נכון.